הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, ערב טוב הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. אנחנו פרק...
תשמע, אני שמעתי אנשים שומעים חדשות,
כן.
ואחרי שורה הראשונה בהדורת החדשות מתחילים לחשוב, רגע, מה אפשר יהיה למצוא במדרש על זה? אנשים כבר תפסו את הכיוון שכל דבר בחדשות אפשר לקחת לבית המדרש.
הם שומעים בעצמם, הם מוצאים בעצמם את אותו מדרש או שהם מבקשים ממך?
לא בהצלחה יתרה, צריך בזה ניסיון, אבל לפחות מחפשים.
מחפשים את האמת, זה טוב, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, לא רק אנחנו, אלא שגם אתם המאזינים תעשו זאת בעצמכם, ותמיד נשמח לקבל את ההערות המחכימות ואת הכיוונים הנוספים. אני לא יודע אם מישהו יכול להתחרות איתך, אבל נגיד של בלמצוא את המקורות התורניים, אבל תמיד נחמד לשמוע עוד רעיונות ועוד כיוונים בהקשר הזה.
צריך רק לכוון את האנטנה, זה הכל.
בדיוק, בדיוק. אז היום לא נעסוק ביותר מדי פוליטיקה, אנחנו אמנם שלושה שבועות לפני הבחירות, אבל כן ניגע בכמה נקודות רלוונטיות לתקופה, כמו פרשת אב הבית ומעון ראש הממשלה, הגרעין האיראני, ההתנהלות של אנשים בשמאל מול העולם בעניין הזה של הגרעין האיראני, והיחס לנאום של נתניהו שצפוי בוושינגטון. אם נספיק גם על אנטישמיות בעולם, מוות למחבלים, קריאה שאנחנו שומעים כל כך הרבה, ודרישות לפעמים להרוג מחבלים. האם אנחנו בעד העניין הזה? אנחנו, אני מקווה לומר, בהיבט היהודי. אז אנחנו שמחים לקבל כל השבוע הערות, בקשות לשאלות שיעלו כאן בשידור. אפשר לשלוח לנו בפקס 03-578-5541 ובמייל bkstrudel93fm.co.il ונשתדל להתייחס לדברים שלכם. רועי קנטן ומנדיור על הביצוע הטכני. אנחנו יכולים להתחיל כבר, אני חושב.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אני הולך להוציא את הכל, כולל הכל, במשרד ראש הממשלה. במשרד ראש הממשלה, כל העובדים שם, רובם, במשך כל הימים שלי, מהיום שדרכתי בתור מנהל בית ראש הממשלה, מדברים איתי על שם אחד, עזרא סיידוף. ואני פשוט מבין שאני משפיע בבחירות, וזה כבר לא מעניין אותי. אני התפטרתי מהעבודה, אני פה, פרצוף למעלה, ואני הולך להגיד הכל, כולל הכל, מהיום הראשון שנכנס.
זהו מני נפתלי, אב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה, שנאבק בגיבוי של סוללת עורכי דין בראש הממשלה נתניהו, ברעייתו, בכלל, לא ברור אם זה בליכוד, אבל לפחות מנסה להציג את האמת. לא ברור גם מה המניעים שלו בדיוק, זה גם לא המקום לדון בכך, נשאיר את זה לתוכניות האקטואליות האחרות. אבל אני חייב לשאול, האם גם לסיפור כזה שולי יש מבט תורני?
כמובן כשאנחנו נענה, אנחנו, או כשנדון בזה, אתה ואני, אנחנו לא דנים באיש. אני את האיש הזה, שמן הסתם קוראים לו מנחם, נפתלי.
כן, היום זה מנחם, אחר זה מישהו אחר.
לא מכיר, לא יודע, אין לי שום מושג מי הוא ומה הוא, אבל הריקושטים שהוא, הסיפור שלו מעלה, נוגעים בכמה וכמה סוגיות הלכתיות. כמו למשל, ונניח שהוא צודק ויש לו טענות כאלו או אחרות, מוסריות, ממוניות, על המעסיק שלו. אסור לו לבוא ולמסור עדות על פי דין תורה, אלא אם כן הוא יודע שהוא יכול לעשות אחד מהשניים. או אם מדובר על דברים ממוניים לחייב שבועה ואז מותר לו לבוא, אבל אם מדובר על דברים שאינם ממוניים הדורשים עונש בגבול הפלילי, על זה נאמר לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת. כלומר, לממון כן, כי עד אחד מחייב שבועה, הוא יכול להשיג משהו, אבל מכמה שעל פי שניים עדים יקום דבר, והוא אמור לדעת, אם זה היה דין תורה, שבדין תורה הוא לא יוכל לבדו לעשות שום דבר, הרי עצם בואו לדון זה בבחינת לשון הרע, ואולי אפילו על גדר השמצה,
כי הוא לא מבקש פיצויים על פיתוריו, אלא מנסה לנקום אולי במה ש...
אני אומר, אם מדובר על בקשת פיצויים, מדובר על שאלה ממונית, שאלה ממונית, עד אחד יכול גם כן להשיג משהו, כי עד אחד מחייב שבועה. אבל אם מדובר על האשמה מוסרית, כלשהי. אני לא יודע, אין לי שום מושג על מה מדובר. לא שמעתי את העדויות וזה גם לא מעניין אותי. אני רק מנצל את האירוע להעלות נושאים מופשטים לגמרי לדיון. בא אדם אחד ומאשים את פלוני באיזושהי התנהגות שאיננה כרוכה בתשלומי ממון, אלא בעבירה, אבון או חטאת, כאלה או אחרים. לא רק שהוא לא עושה מצווה, אלא הוא עושה עבירה, וכמו שהגמרא אומרת שזיגוד בא להעיד כנגד טוביה, שהוא עבר עבירה שחייבים עליה מלכות, והלקו את זיגוד. ואז הוא אמר, טוביה חטא וזיגוד מינגיד, טוביה חטא וזיגוד מולכה. אמרו לו, כן, אתה עברת על איסור שלא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת. דבר שני, עצם העובדה שהאדם הזה, לפני שבא למסור את עדותו, דרש חסינות משטרתית. מלבד זה שברור לכולם
שכנראה... אולי הוא עשה מעשים פלילים כאלה או אחרים.
כנראה הוא בעצמו יודע שאפשר יהיה להאשים את אותו, וממילא, שני דברים זה מעלה. ברגע שמדובר שאפשר להאשים אותו בעבירות ממוניות, ממילא הוא בבחינת עד דחמאס והוא פסול לעדות על פי דין תורה. כי ברגע שאדם הוא בגדר של חוטא בבחינה ממונית, הוא לא קשר לעדות. ב' במקרה הזה, כשהחסינות ניתנה לו מזווית ראייה של דין תורה, זה פשע כפול. ואמרנו את זה בזמנו על רקע משפט הולילנד. שמשפט הולילנד היה כולו משפט סביב מה שנקרא
עד
שוחד.
מדינה. וגם עד מדינה שהיה שם. שגם סוג של מישהו שמבקש, איך נקרא לזה, תגנו על מה שאני אומר.
בדיוק, היה שם עד מדינה. וכל המושג של עד מדינה זה שוחד. המדינה נותנת לו שוחד. בחלק מהמקרים זה רק הגנה, בחלק מקרים אחרים זה גם כן תשלומים כאלה או אחרים, וחבילת הטבות כזו או אחרת, זה שוחד. כששואלים את הפרקליטים או את השופטים איך אתם יכולים להסתמך על זה, אז הם אומרים בתמימות ומתכוונים לזה. אנחנו אף פעם לא סומכים על עד מדינה, כי אנחנו יודעים את חולשותיו. אנחנו רק משתמשים בו כדי להיות טריגר לדברים נוספים.
לבסס את החומר החקירה שקיים.
בדיוק ככה. אבל זה לא קשור אחד לשני. כי ברגע שמדובר בשוחד, מתן שוחד, שוחד מעבר, זה כבר גורם שהאדם הזה יהיה חשוד שהוא לא אומר אמת. וזה כבר גורם שמי שנותן את השוחד עובר עבירה. וכאן במדינה שכל כך הרבה מנסה להראות כאילו היא רגישה לענייני שוחד ושוחד 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 ועוד אחד ועוד שניים, ופתאום אתה שומע שכל המדינה מתגלגלת סביב אדם שלא היה מוכן למסור את העדות שלו כעדות אחרי שהוא כבר סיפר את כל מה שסיפר, עד שהמשטרה לא תבטיח לו חסינות, והמשטרה לא רצתה להבטיח לו חסינות. כלומר, זה הרבה יותר מנראה בעליל שיש צורך בחסינות משפטית, ממילא יש פה שתי בעיות. א', איזה מין עד זה? ב', הרי אם כך הדבר, יש יותר דברים בגו, בטענה החוזרת שטוענים הנאשמים על ידו, כשמאשימים אותו, מאשר האשמה שהוא מאשים אותם. דבר שלישי, יש פה ריח חריף מאוד של רצון לנקום מסביב. ריח חריף מאוד של רצון לנקום. יש גמרא שאומרת...
כן, אבל גם אם זה רצון לנקום, רב נגר שאל, עדיין, אם יש לו חומר אמיתי, למרות כל זה שהוא עד בעייתי במובן ההלכתי, בגלל שהוא עצמו נגוע לכאורה, לפי איך שאנחנו מבינים, ברגע שהוא רוצה הגנה, גם נגוע בעצמו בפלילים, עדיין, מי אמר שזה נקמה בהכרח? והאם כשזה נקמה... האם כשזה נקמה גם אז ניתן לומר על העד, כפי שאנחנו אומרים במקרה שהוא עצמו נגוע במעשים הללו?
נכון. בצלאל, את האינטואיציה שלך ושלי ושל כמעט כל מי ששומע, אנחנו כולנו יודעים, אבל אנחנו רוצים לדבר בית מדרש. בוא נשמע מה בית מדרש אומר על זה, מה כתוב בהלכה.
כן, בדיוק.
אז ככה. כידוע, אישה איננה משמשת כעד. לא בגלל שלא סומכים עליה, ולא בגלל שחושדים בה שהיא תשקר או שהיא לא מבינה. שהרי יש מקרה שבו אישה אחת, אפילו לא צריך שתיים, יכולה להעיד ומקבלים
באגונה.
את עדותה.
באגונה.
באגונה, מה שנקרא עדות אישה.
כן, בדיוק עכשיו למדנו את זה במועצות.
זה מקרה טראומטי, הרי במידה והיא לא תגיד את האמת, וההיא תלך ותתחתן ויחזור הבעל שעליה והעידה העדה.
ולדורות,
שמת,
לדורות.
לדורות, היא תצא מזה מזה, והילדים שנולדו מהשנים ממזרים. ובכל זאת סומכים על האישה, אבל יש כמה נשים שלא סומכים עליהם. יש כמה נשים שאפילו שלא ידוע עליהם שום דבר, יש חשש שמה הן שונאות את אותה אישה ורוצות להזיק לה, ולכן הן באות להעיד. ולכן יש כמה נשים, החותנת זה אחת מהן, כמה נשים שידוע שהן בחשד, אפילו שבאופן ספציפי הנשה זו, לא שמענו שהיא חשודה. הוא עדין גם פה. ברגע שהדברים נאמרים בפה מלא, שמדובר באדם שנפגע רגשית, ממילא, אז שוב, גם כן העדות שלו צריכה להיות נתונה לשיקול דעתם של שופטים, באיזו מידה, או לשיקול דעתם של פרקליטים, באיזו מידה צריך לייחס לה חשיבות.
אוקיי, אני רוצה שנעשה עם הפסקה לפרסומת קצת מוקדם, כי השני נושאים הבאים באים בזה אחר זה, ונצטרך לזה אולי קצת יותר זמן, אז נעשה עצירה קטנה, ומיד נחזור.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, אנחנו עכשיו הולכים לעסוק קצת בגרעין האיראני על כמה היבטים.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
ההסכם הזה הוא בעייתי. כמה מנהיגי יהדות ארצות הברית סולדים מהמהלך הזה, כמה הוא גורם נזק ליחסים הכי אינטימיים. אני חוזר ואומר פה לאזרחי ישראל, נתניהו מוכן בשביל קידום אור האישי לפגוע באינטרסים חיוניים של ישראל.
יושב ראש מפלגת העבודה או המחנה הציוני יצחק בוז'י הרצוג תוקף את ראש הממשלה נתניהו על נסיעתו לנאום בוושינגטון נגד הגרעין האיראני. ושמעתי השבוע מיותר מאדם אחד שההתנהלות הזו של הרצוג, שמדבר גם מחוץ לגבולות ישראל נגד נתניהו, או נגד ראש ממשלת ישראל במקרה הזה, מאוד בעייתי. יש לזה מימד תורני להתנהלות הזו, הרב נויגרשל.
בלי ספק, וצר לי מאוד על דבר אחד שמחולק לשניים. א', על זה שאת האיש הסולידי הזה, ושהיה מקובל כאדם הגון, תקף איזשהו אמוק להגיע לראש הממשלה, לכיס ראש הממשלה, ולכן הוא עושה דברים בלתי מתקבלים.
אבל זה לגיטימי שהוא רוצה להגיע לשם מצד אחד. מצד שני, כמו שנתניהו טוענים עליו שהוא משתמש בנאום הזה לקדם את עצמו ערב בחירות, נתניהו גם אותו דבר גם הרצוג כדי להחזיר לו על כך.
אבל יש הבדל. כששחקן על מגרש הכדורגל מצליח למצוא זווית בלתי רגילה שממנה הוא יכול לבעוט לשער, ובא השני ובועט לו ברגל, אז אי אפשר להגיד, הנה, הוא רצה למנוע אותו מלהגיע לשער, אז לכן זה נהיה לגיטימי. לא כל דבר נהיה לגיטימי. נתניהו קפץ על הזדמנות, נניח, נקרא לזה ככה, לא לשיטתו של נתניהו, לשיטת מתנגדיו, קפץ על הזדמנות לעשות תעמולה בנושא מאוד רגיש, בזמן מאוד רגיש. זה תזמון נפלא, ואולי גם כן הברקה של פוליטיקאי או של יועצים. מה עושים נגד זה? הדבר הכי חכם שמזווית ראייתי שאפשר היה לעשות זה להתנהג בצורה אלגנטית. ולהתנהג בצורה אלגנטית זה לקחת בחשבון קודם כל ככה. יש סמלים של מדינה. יש כמה אישים שמקבלים הבטחה בתור סמלי מדינה, שזה יושב ראש הכנסת, נשיא המדינה, יושב ראש, נשיא בית המשפט העליון, הרבנים הראשיים וראש הממשלה. אלה הם סמלי מדינה. ברגע שאתה פוגע מחוץ לגבולות המדינה באחד מהם, אתה פגעת בסמל המדינה שלך. כשאתה פוגע בראש הממשלה, האנשים ששומעים אותך אומרים, הוא בא ממדינה שראש הממשלה הוא כזה, אפילו הוא אמר, הוא לא שם לב שהוא יורה לעצמו ברגליים באותה מידה. והעולם צוחק ממנו. לא מוציאים את זה החוצה. הגם שהיום הכל יוצא החוצה, אבל פה יש פעולה בוטה, רשמית, באופן רשמי עושים את זה בחוץ. וכבר דיברנו על זה פה בהזדמנות אחרת.
זהו, אז איפה הבעיה בדיוק?
מיד אני אגיד. הבעיה היא שאנחנו חדלנו להיות ממלכתיים, ואנחנו מתנהגים כאילו נמצאים במגרש משחקים ביתי, גם כשנמצאים מחוץ למגרש בכלל. ובכך עושים, מחללים את שמה של מדינת ישראל לשיטתם. הדברים האלה באים לידי ביטוי בכמה מקומות בחזל, כמו למשל, כשאליהו הנביא מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא ללכת לנחם את חיאל בית האלי, שהיה שר האוצר במלכותו של אחאב, וכשר אוצר הוא היה שר אוצר לא פחות גרוע מזה האחרון שממנו נפטרנו זה לא מכבר. והוא היה עובד עבודה זרה, הוא במו ידיו גרם למות בניו על ידי שהוא בנה את חומות יריחו, והקדוש הוא אומר לו, לך תנחם אבלים. שואל אותו אליהו למה? הוא אומר, זה אדם גדול, הוא האדם הזה, הוא יש לו משרה ממלכתית במדינה היהודית, וממילא בעולם כך רואים אותו. אם אתה לא תכבד אותו, מי יכבד אותך? מי יכבד אותו? מי יכבד אותנו? כך יתייחסו אליך. אבל יש פה דבר נוסף, ואני הולך להגיד משל, ואני משל רחוק מאוד מהמשל ברמת הדמיון, אבל ברמה העקרונית הוא אותו דבר.
כן.
אנחנו מוצאים אצל גדעון, שבא המלאך, ואומר לו, השם ממך גיבורי חיל. אז הוא אומר, ויש השם ממנו? והיה כל נפלאותיו. מה אתה רוצה מאיתנו, שהיהודים לא שומרים תורה ומצוות? הרי הקדוש לא עושה נפלאות. והמלאך אומר לו, לך בכוחך זה. אומרים חזל, לך בכוחך זה שלימדת הסנגוריה על ישראל. כמה פסוקים קודם באותה פרשה עצמה כתוב, היה על מלאך השם מן הגלעד, מן הגלגל אל הבוכים, והוא נותן להם על הראש, העליתי אתכם ארץ מצרים, ועשה לכם את כל הניסים, ולא שמעתם אליי. אני אשאל את השאלה, באותה פרשה עצמה, בלבלו אותי, מצד אחד צריך ללמד סנגורים, מצד שני צריך לתת להם על הראש. התשובה היא פשוטה. הנביא, או המלאך שהוא נביא במקרה הזה, שבא לתת להם על הראש, דיבר אל החוטאים, אל עם ישראל, במסגרת הבית פנימה. גדעון דיבר אל שליחו של הקדוש ברוך הוא, אל מישהו שצריך לשפוט אותנו ולדון אותנו ולימד סניגוריה. משל, למה הדבר דומה? אבא שהבן שלו שרח, הבן שרח ותפסו אותו והוא נמצא בבית סוהר, ואבא מבקש לתת לו לשוחח עם הבן בארבע עיניים. כשהוא משוחח עם הבן בארבע עיניים, הוא נותן לו על הראש, הוא אומר, אתה לא מתבייש, זה החינוך שנתנו לך, אתה קובר את עצמך לכל החיים. למחרת עומד האבא ומוסר עדות אופי בבית המשפט, הוא יגיד את זה? הוא יבוא ויגיד לשופט, אדוני, תראה איזה ילד טוב הוא, הוא כשל פעם אחד, יש כל כך בנסיבות מקלות. ברגע שאתה מדבר בבית פנימה, תתווכח, גם פה צריך לשמור על רמת דיבור נאותה, שתהיה ממלכתית ומכובדת, אבל תגיד את דעתך, לבוא ולהגיד, כמו שהרצוג אמר השבוע, גם בפני קהל אמריקאי, הוא אמר, ככל שנתניהו עולה, יורד בסקרים, הוא עולה בשקרים. זה ממש מזכיר לי את העיתונות הזולה של היום, שכל כותרת רוצה שיהיה איזה וורט. באמת, יחי הוורט, זהו. למה אתה לא מבין שאתה מדבר כעת בחוץ? כשאתה בא ומדבר בארצות הברית לאוזניו של נשיא ארצות הברית, או לאוזניהם של נציגיו, או התקשורת האמריקאית, הרי אלה האנשים שמהם אנחנו מצפים שהם יעזרו לנו, בין אם אתה תהיה ראש ממשלה, בין אם הוא יהיה ראש ממשלה. למה שהם יעזרו לך? הרי בעיניהם לא נתניהו הושמץ, אלא ראש ממשלת ישראל הושמץ. וכשאתה תהיה בכס ראש ממשלת ישראל, אז אתה תהיה זה שנמצא במקום שלפני כמה שבועות הושמץ. זה פשוט, אחד מהשניים, התחלתי להגיד את זה, שצר לי מאוד על האיש הזה, א', שהוא יורד לרמה כזאת, ומשמיץ אותנו, לא פלוני אלמוני, הרי אני לא צד בוויכוח הזה, מי ראש ממשלה.
זה יהיה מחריק לך, אם אני אשאל שזה סוג של הוצאת דיבה?
זה סוג של הוצאת בדיבה, וסוג של מסירה אפילו.
וואו.
אפילו, ושוב, מבחינתי, ביחס למי יהיה ראש ממשלה, אני נמצא במפלגת און בן פלט. כי אני לא זה ולא זה הפייבורייט שלי. ולכן אני בהחלט יודע שהמאזינים מבינים שהם מדבר אובייקטיבית לחלוטין. אין לי שום צד לא לזה ולא לזה. אובייקטיבית לחלוטין. מה זה לרוץ לאמריקה ולהלשין? מה זה לבקש מאמריקאים שיעשו פעילות כדי שאתה תהיה ראש ממשלה ולא הוא?
כן, לא פשוט הנקודה הזו, רגיש, אבל טוב, אם זו דת התורה, מי אנחנו...
אני לא אומר שזו דת התורה.
זו השקפת התורה.
ככה אני הבנתי מתוך השקפת התורה.
כן, בדיוק.
זה בסך הכל הרב נגל שמדבר, לא התורה מדברת. אגב, אם... זאת גם מתוך גרונו.
כן, כן, ודאי, ואם הזכרנו אגב את הרצוג, לפני שבועות אחדים התייחסנו לחיבור של הרצוג והגברת ציפי לבני בפרסמות של קמפיין הבחירות שלהם, דיברנו על חוסר הצניות שבכך, והשבוע, מי יודע, אולי בעקבות הדברים שנאמרו כאן, התחילו להסתיר אותה מהקמפיין.
כן, הרצוג הוא אחד המאזינים הכי נאמנים שלנו.
כן, אתה בטוח?
אני מניח, הנה, אתה רואה, אתה אומר.
זו ההוכחה, טוב. אז נגענו בגרעין האיראני מההיבט הזה, לא ממש בגרעין, אבל לפחות בפוליטיקה הבינלאומית שמסביב, והפוליטיקה הפנימית, בוא ניגע עכשיו בגרעין האיראני עצמו.
ניגע אקטואליה, וכעת לכותרות.
ההסכם שמתגבש עכשיו בין המעצמות לבין איראן, איננו מקובל על ישראל. זו הסכם מסוכן לישראל, לאזור ולעולם. הוא משאיר בידי איראן את היכולת לייצר את החומר הדרוש לפצצה גרעינית תוך חודשים אחדים, ואחר כך, בהמשך, לייצר עשרות פצצות אטום. ולכן ישראל מתנגדת בתקיפות להסכם הזה.
זהו כאמור ראש, כמובן ראש הממשלה נתניהו שמדבר על ההסכם בין המעצמות לבין איראן. נראה כי נוצר כאן מאזן נעימה שלא נגמר כבר הרבה מאוד שנים, כן גרעין איראני, לא גרעין איראני. אולי נדבר הרב נויגר של על הפיזיקה הגרעינית וננסה אולי להתאים אותה למחשבת היהדות. גם אסור לשכוח אגב שאיראן זה לא בדיוק אותה פרס של פעם, אפרופו פורים שמתקרב.
כן, זה למרות שהמהר"ל אומר שמלכות ישמעאל אומר אני שזו מלכות פרס, וזה מאוד מעניין.
כן, נכון.
בכל אופן,
אבל בוא נדבר על הפיזיקה הגרעינית והאיומים האלה שלא נגמרים, מאזן האימה שלא נגמר.
הפיזיקה הגרעינית נקראה בגרמניה, סמוך ונראה להתהוותה, פיזיקה יהודית. ולכן המפלגה הנאצית בתחילתה לחמה נגדה, והייתה שם תנועה שלמה של פיזיקאים, ביניהם חתני פרס נובל, שליחחו פנחה אצל התנועה הנאצית, ולכן הם יצאו במאמרים נחרצים כנגד אלברט איינשטיין. הפיזיקה הגרעינית הזאת שהובילה לבניית הפצצה האמריקאית, ושכתוצאה מזה שהיא הייתה פיזיקה יהודית, גרמניה הפסידה במרוץ על בניית הפצצה, ואוי, אי אפשר אפילו לעלות על הדעת מה היה קורה אם הם היו מנצחים במרוץ, כי הם היו משתמשים בבלי לחשוב פעמיים. בכל מקום, הרי היא נוצרה למעשה על ידי קבוצה של יהודים. קודם כל אלברט איינשטיין, שהוא אבי תורת היחסות, שמי שגילה, הראשון שגילה את המשמעות המיוחדת במינה של המאמר, שהוא כתב בשנת 1905, מה שנקרא תורת היחסות הפרטית, על יחסיותו של הזמן ותנועה, זמן ותנועה. והמאמר הזה נכתב על ידי פקיד זוטר במשרד הפטנטים השוויצרי, שאיש לא הכיר אותו. ומי שהכיר במשמעות המיוחדת של המאמר הזה היה מקס פלנק, אבי מכניקת הקוונטים, שהוא היה פיזיקאי גרמני, שהמכון על שם הקיסר וילהלם, שהיה המכון המדעי הכי מכובד בגרמניה, המקבילה של מכון ויצמן שלנו, עם עליית הנאצים לשלטון קראו לזה מכון מקס פלנק. כי הוא באמת נשאר שם וסיפק את שירותיו הטובים לגרמניה הנאצית. בהיא אותו ישיש כבר. בכל אופן, הוא זה שגילה את אלברט איינשטיין, הוא היה הראשון, ומכאן ואילך הוא הפך להיות לסלבריטי אלברט איינשטיין, ובכל מקום, כי הוא היה רב כישרונות, הוא היה רב, מלבד שהיה פיזיקאי, היה גם מוזיקאי, והיה פילוסוף, והיה פציפיסט, ולכן הוא גם כן היה סנוע על המיליטריסטים הגרמנים. מכל מקום, הוא היגר בסופו של דבר לארצות הברית. והוא זה ששכנע את רוזוולט שכדאי להשקיע בפרויקט, מה שנקרא היה מבצע מנהטן. ויחד איתו היו שם סוללה של יהודים מאוד נכבדים, כמו נילס בור הדני, שאימו הייתה יהודיה, וליז מייטנר ואחיין שלה, שהיא הייתה אסיסטנטית של אוטו הן, והיא הייתה זו שגילתה את תגובת השרשרת, רק היא ברחה מגרמניה בגלל שהגסטאפו רדף אחריה, והיא הביאה לאיינשטיין את התיקים שלה. והיה שם אדוארד טלר, שלימים נהיה אבי פצצת המימן האמריקאי, יהודי הונגרי שברח בגלל היטלר והשותפות של הונגריה עם היטלר. והיה שם אנריקו פרמי האיטלקי, שהוא עצמו היה גוי, אבל אשתו הייתה יהודיה, ומוסוליני נתן לו את הברירה לבחור בין אשתו למולדתו, והוא בחר באשתו, והוא היגר לארצות הברית, למבצע מנהטן. והיה שם כמובן פרופסור רוברט אופנהיימר הגדול מכולם, מפקד מבצע מנהטן, הוא זה שהוא נחשב אבי הפצצת האטום האמריקאית, גם כן יהודי שמקורו בגרמניה. מכל מקום, כל אלה בנו את פצצת האטום שהגרמנים קראו לה לא בגלל שהם היו יהודים, פיזיקה יהודית. ולמה הם קראו לה פיזיקה יהודית? בעומק הדברים זה ככה, הנאצים היו אנשים מאוד חומרנים, הם קידשו את החומר, ולכן הם היו מבחינה זאת מאוד אריסטוטליים, מאוד מאוד ניסויים. המדע צריך להיות בנוי על דברים שרואים בשטח. הפיזיקה התת-אטומית, לפחות בשלבים ההם, הייתה כולה תיאורטית. זה היה תיאוריות. אחד ההוכחות הראשונות שסיפקו לאיינשטיין על זה שהוא צודק לגבי תורת היחסות הכללית, מאמר שהוא כתב ב-1910, התקבלה ב-1938 כמדומני על ידי פרופסור אדינגטון, בזמן ליקוי חמה, כשהראו איך שהשקרני השמש מתנהגות מוסתות כשהן עוברות ליד עצם מסיבי, ליד הירח, בדיוק לפי התחזית של איינשטיין. אז ירד קצת מההגדרה של תיאוריה להגדרה של דברים שמוכחים בניסויים. מכל מקום לענייננו אנו, מה היהדות אומרת על כל הדברים הללו? יש המון דברים, זה נושא להרצאה של שעות ארוכות. אני רק אגיד דבר אחד. האור, יש לו את המהירות היחידה ביקום שהיא איננה יחסית. למשל, כשאדם נוסע ברכבת, הרכבת נוסעת מערבה במהירות של 100 קילומטר לשעה, והוא הולך בתוך הקרון, ממזרח הקרון למערבו, במהירות של 5 קילומטר לשעה, אז הוא מתקדם כעת ביחס לאדמה במהירות של 105 קילומטר לשעה. ואם הוא הולך ממערב למזרח, כלומר הפוך מכיוון הנסיעה של הקרון, במהירות של 5 קילומטר לשעה, אז הוא כעת מתקדם במהירות של 95 קילומטר לשעה ביחס לאדמה. 100 קילומטר שהקרון מתקדם פחות 5, הוא הולך הפוך. מה קורה עם הפנסים של הרכב? הפנסים של הרכבת, הפנסים מאירים, והאור של הפנסים מאיר נע במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה, מהירות האור. הרכבת מתחילה לנסוע. כעת הרכבת נוסעת במהירות של 100 קילומטר לשעה. האם נכון יהיה לומר שהאור של הפנסי הרכבת, שהפנס קבוע בחזית הקטר, שנוסע במהירות של 100 קילומטר לשעה, האם נכון יהיה לומר שהאור הזה נוסע כעת במהירות של 100 קילומטר לשעה פלוס 300 אלף קילומטר לשנייה? תשובה היא לא. האור נוסע במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה, בלי שום קשר לכל מציאות אחרת או תנועה אחרת שנעשית בסביבה. כי המהירות של האור היא מהירות מוחלטת. חז"ל אומרים, נר מצווה ותורה אור. פעם עשיתי עבודה, לקחתי את הספר של פרופסור שמואל סמבורסקי, הפילוסופיה הפיזיקלית בהתהוותה, והוצאתי משם את הגדרות האור מתחילת המחקר הפיזיקלי בתקופת אריסטו ועד ימינו. כן. והשוויתי את זה למה שכתוב ותורה אור, ופשוט מדהים לראות איך הכל מסתדר. הנה הדוגמה שהבאנו עכשיו. האור יש לו מהירות מוחלטת, לא יחסית. התורה נקראת אור, כנר מצווה ותורה אור. התורה היא המקור היחיד למוסר מוחלט ולא יחסי לשום דבר. ברגע שיבינו את זה, שהתורה היא המקור היחיד למוסר מוחלט ולא יחסי לשום דבר אחר, כל המציאות שלנו תהיה שונה. כמו שכשהבינו את התקפות של הפיזיקה היהודית, התת-אטומית של איינשטיין וממשיכי דרכו, כל עולם, כל המבט על המציאות העולמית בפיזיקה ובכימיה השתנה.
אני מוכרח להודות שלא הבנתי את כל תורת היחסות הזו, את כל תורת הגרעין של שדיברנו עכשיו.
אנחנו רק התחלנו.
רק התחלנו. אז נעשה את זה אולי בפרקים, בחלקים בשבועות הבאים.
בחלקים, כן. כל פעם פרק אחר.
זה כל כך מורכב, אני מניח שאם היינו מצליחים להבין חלק קטן, גם היינו יכולים להרכיב את הפצצה הזו בעצמנו.
בצלאל, כשאיינשטיין פרסם את התיאוריה שלו, אז אמרו שאף אחד בעולם לא מבין את התיאוריה של איינשטיין, מלבד אולי איינשטיין בעצמו. אבל זה היה נכון, כמו שאמרתי קודם, כל עוד זה היה במישור התיאורטי בלבד. היום, ברגע שכל הדברים הללו מוכחים ניסויית במייצי חלקיקים ובמעבדות, כבר לא מדברים כל כך על זה שזה לא ניתן להבין. היום כבר מבינים.
אוקיי, טוב, צריך להקשיב לדברים עוד פעם ועוד פעם, ללמוד את זה יותר לעומק, ואז אולי להצליח להבין את זה.
אין לך מושג עד כמה שאתה נגעת בנקודה הנכונה. כי באמת זה מסוג הדברים שזה לא עניין של תיתן עוד הסבר יותר טוב או שלשונך תהיה יותר רהוטה. זה פשוט הרגלי חשיבה. מכיוון שמדברים על מושגי חשיבה מחוץ לכל הרגלי החיים היומיומיים שלנו, לכן הדרך היחידה לעכל את הדברים זה לא לנסות להבין אותם, אלא לנסות להתרגל אליהם, כמו שאתה אמרת.
בהחלט. טוב, נעשה הפוגה קלה ומיד נשוב להמשך.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
מוות למחבלים! מוות למחבלים!
מוות למחבלים!
מוות למחבלים!
מוות למחבלים!
האויב משתלט על המדינה מבפנים, בצפון, בנגב, בירושלים.
מוות למחבלים, ומה ברוך מרזל לפני ימים אחדים בכיכר ספרא בירושלים, לאחר מעצר המחבל הצעיר שדקר אברך, שברוך השם יצא מכלל סכנה. אז לא ברוך מרזל לדיון כאן, אבל אני כן רוצה לדון בדרישות שאנחנו שומעים מדי פעם למוות למחבלים, כמו למשל הדרישה שהוא עלתה לא פעם בשנים האחרונות להטיל עונש מוות למשל על המחבלים שרצחו בדם קר את בני משפחת פוגל השם יקום דמם ביישוב איתמר. אז השאלה שלי, הרב נויגרשל, האם אנחנו שומרי התורה והמצוות בעד עונש למחבלים או מוות למחבלים?
אני מיד...
עונש כן, מוות, זו השאלה.
עונש מוות, כן. אני מיד ארחיב את הדיבור קצת באיזושהי סקירה הלכתית קצרה מאוד ככל שאפשר, אבל לפני כן אני מוכרח לומר מילה, לשבח פה. פינת ההשמצה כבר הייתה אצלנו בתוכנית היום, פינת השבח, לאדם שהציבור החרדי לא כל כך אוהב לשבח אותו, לניר ברקת. אני שמעתי אותו מדבר פה ברדיו אצלנו, אחרי שהוא נקלע למקום ונהג כראוי. אני לא משבח אותו על זה שהוא נהג כראוי, אני מניח שככה היו נוהגים הרבה שמסוגלים.
היה גיבור השבוע, גיבור היום באותו יום.
גיבור היום. אני לא שירתי בשירות קרבי, אני לא בטוח שהיה לי את הידע איך לעשות את זה, אבל זה בסדר, זה כמובן שמגיע לו שבח על זה, אבל אני משבח אותו על דבר אחר. כשהוא דיבר, הוא דיבר בצניעות, לא בהתהדרות, בהצטנעות שהייתה נשמעת לאוזניי, ואוזניי די רגישות לדברים האלה, כהצטנעות טבעית. לא איזושהי הצטנעות של פוליטיקאי שרוצה שידעו שהוא גם הצטנע. הוא פשוט דיבר לעניין, הסביר מה שהיה, ולא את ההתהדרות של אנחנו ואנחנו ואנחנו, שכל כך הרבה התרגלנו, במיוחד בימים של טרום בחירות, שכל אחד כמו טווס מציג את נוצותיו, ואם אין לו נוצות אז הוא מדביק לעצמו.
אין לו בחירות עכשיו, אז זה יכול אולי להיות אמיתי. כפוליטיקאי אני אומר את זה.
בוא נשבח אותו, בוא נשבח אותו. מה שמגיע לו, מגיע לו. אתה יודע מה? אמרתי את זה לחבר, הוא אמר לי בשלג של שנה שעברה הוא הגיע מבני ברק, הוא בכלל לא ידע שיש שלג, הוא לא שומע חדשות והוא נתקע, והגיע אדם עם מרצדס, ג'יפ מרצדס, ופשוט גרר אותו, עזר לו, טיפל בו איזה רבע שעה, חצי שעה, והביא אותו עד למקום החסה, והוא אמר לו, מכאן ואנך תקשיב ברדיו מה שעיריית ירושלים אומרת מה לעשות, ואז הוא אמר לו, תראה, הפנים שלך מוכרות לי. הוא אמר לו, עזוב את הפנים שלי, תקשיב לרדיו, תדע בדיוק מה לעשות, והוא הלך, הוא אפילו לא אמר את השם שלו. זה היה גם כן אותו אדם עצמו. אז כשצריך לשבח, אנחנו משבחים, שלא יגידו שאנחנו רק משמיצים.
שכר שיחה נאה.
כן.
כן, האמת כן, נתינו של ניר ברקת בירושלים, אני חושב שמותר לומר לפעמים על ראש עיר מילה טובה, כשצריך. לא רק בנסיבות כאלה, גם כשמנקים את הרחוב.
עכשיו ככה.
כן, לעצם העניין.
הנושא של עונש מוות למחבלים מתחיל מהנושא של עונש מוות בכלל. מאוד מעניין שכולם יבואו ויגידו לך באופן טבעי שאין לנו סנהדרין ולכן אין עונש מוות, אין מקום לעונש מוות, אין סמכות לקבוע עונש מוות, אבל זה בכלל לא פשוט. זה מתחיל בזה שהסנהדרין מיום שחרב בית המקדש עוד לפני כן, מיום שרבו רוצחים לפני שחרב בית המקדש, הסנהדרין פרשה מלשכת הגזית כדי לא לדון עונש מוות. והתוספות מסיק שגם באותם שנים, אפילו שלא הרגו, לא דנו עונש מוות לרוצחים, אבל כשהיו עבירות אחרות שלא היה בהם את הכלל של נפיש רוצחים, חזרו ללשכת הגזית כדי לדון בהם. אבל בזמננו אין לנו לא כהן ולא מקדש, לא דיינים סמוכים איש מפי איש, והרי רק הם מוסמכים לדון דיני נפשות ודיני כנסות, אז אין ספק שכל דיני נפשות בטלו מישראל. אבל, השולחן ערוך בחושי משפט סימן ב' סעיף א', ממש בתחילת דיני הלכות דיינים, מביא מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו. כל בית דין, אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל, אם רואים שהעם פרוצים בעבירות ושהוא לצורך השעה, דנים בין מיטה, בין ממון, בין כל דיני עונש, ואפילו אין בדבר עדות גמורה, וכל מעשיהם יהיו לשם שמיים, ודווקא גדול הדור וטובי העיר שימחו בית דין עליהם. זאת אומרת, בית דין של תורה, גם אם הם אינם סמוכים, גם אם הם אינם סמוכים, יכולים לדון דיני מוות, והרמב״ם, מקור הדברים ברמב״ם בלכות רוצח פרק ב' כותב, אם ראו בית דין להורגם בהוראת שעה, אם הייתה השעה צריכה לכך, יש להם רשות. מה שמעניין, שמי שחולק על זה, זה החידושי ערים. חידושי ערים חולק על
בית יוסף.
ובחידושי ערים על חושן משפט. יש ספר חידושי ערים על שולחן ערוך. ובחידושי ערים על חושן משפט סימן ב', הוא מביא לפי רשי, מביא נימוקי יוסף, מביא רן, שאין הסמכות הזאת של עונש מיטה שלא מדין תורה, מה שכתוב מקים ועונשים שלא על פי תורה, אלא שהשעה צריכה לכך, רק לסנהדרין. וכך הוא מפרש בדברי הרמב״ם. אמנם הבית יוסף אומר שהסמכות נתונה לכל בית דין בכל דור, גם כשאין סנדרין, אבל הוא אומר לא. הסמכות הזאת שמקים ועונשים שלא על פי תורה, כשהשעה צריכה לכך, היא רק לסנדרין, ועונשים אחרים שאינם עונשי מוות, יש רשות אולי ביד כל בית דין להטיל, אומר החידושי הערים, אבל עונש מיטה אינו אלא ביד בית דין סמוכים. וכך הוא מסכם. ולכן נראה, דקשה לעשות מעשה בדבר זה, להמית מי שאינו מחויב מיטה על פי דין תורה, כי אין בתי דין סמוכים, כיוון שמצינו חולקים בדבר. ואומנם, אם נמצאים, יש בשוט הראש, שוט הראש כותב, שמותר להרוג בעונש מוות מוסר ומלשין, למה? כי יש לו דין רודף. וזה לשונו של שוט הראש. לכן נהגו בכל תפוצות הגולה. כשיש מוסר מוחזק בכך, ששלוש פעמים מסר ישראל או ממונם בידי עובדי אלילים, שמבקשים את צו התחבורה לבערו מן העולם, משום מגדר מילטה שיבשרו אחרים, מותר לעשות כל מיני תצדקאות לסלק אותו מן הדרך, ולא ירבו מוסרים בישראל. וגם להציל את כל ישראל הנרדפים תחת ידו. כלומר, בזמן שיש איום ודין מוות יכול להסיר את האיום, או מביא שוט הראש שמותר להרוג, וכך מביא החידוש הערים. שיעור מקיף על הנושא הזה מסר בזמנו אדם שהיה גדול בתורה, למרות שהיה פוליטיקאי וראש מפלגה, הרב קלמן כהנה בחקר ועיון,
כן.
כותב שיעור מקיף על הדבר הזה, ומסקנת הדברים היא כזאת. ברגע שמדובר על דין, הרי יש שני סיבות להניש בן אדם. סיבה אחת, בגלל מעשה שהוא עשה, כדי לחפר עליו, כי כך התורה קבעה שיש עונשים שבית דין של מה אתה מעניש אותם, ויש סיבה שנייה להניש אותו כדי ליצור הרתעה. עכשיו, אז להניש בן אדם בגלל שמגיע לו עונש, בשביל זה צריך עונשי מיטה כמובן, וגם דיני כנסות, בשביל זה צריך בית דין סמוכים, בשביל זה צריך סנדרין, בשביל זה לגבי עונש מוות צריך סנדרין בשקעת הגזית, אין ליטמן דפליג. להניש בן אדם מפני הרתעה. אז הבית יוסף אומר שמותר, החידושי הערים מביא רן ונימוקי יוסף שאסור, וכך נראה בגלל המחלוקת הזאת להכריע שלא נוהגים כך, ורוב הפוסקים לא נוהגים כך, כל זה כשמדובר על ישראל. ואפילו כשמדובר על ישראל, דיינו, הוא הנאשם, והוא האיום, ועליו צריך לתת, לא, עליו צריך לבצע את העונש כדי להרתיע אחרים. גם זה, אם הוא עדיין מאיים בעצמו, ויש לו דין רודף, אז הדין הוא שונה לגמרי. וזה כשלא ניתן להצילו באחד מעבריו, כמובן.
זהו.
עכשיו,
לגבי המחבלים. למסקנת הדברים בדיוק, המחבלים.
לגבי מחבלים. עוד לא דיברנו, האם הדינים הללו חלים לגבי מי שאינו יהודי, כמו על מי שהוא יהודי, בנושא של הריגה.
כן, אם יש גוי מחויב בשבע מצוות בני נוח, אולי אני גם לחייב אותו במוות במקרה שהוא יהרוג יהודי.
זה פשוט, הרי שבע מצוות בני נוח, גוי, כל אחד.
אסורים על הרכת
ציפה. על כל עבירה משבע מצוות בני נוח, היה מיטה בבית דין של ישראל. אבל שוב, השאלה אם במקום שאין בית דין סמוכים, האם בית דין שאינם סמוכים יכול לאחל את זה על בני נוח? זאת שאלה נוספת שלא נדון בה עכשיו, ומיד נראה למה לא נדון, כי אין צורך לדון בה כשמדברים על מחבלים. ומצד שני, השפיכות דמים ביחס לבן נוח היא חמורה, שהרי האיסור של לשפוך דם לא נאמר רק בעשרת הדיברות שניתנו לעם ישראל לא תרצח, אלא הוא נאמר לפני כן, כשנאמר האיסור לבני נוח, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אז הריגת בן נוח היא חמורה מאוד. זאת אומרת, מבחינתנו, צריך לקחת את זה במלוא חומר הדין. אבל, כשמדברים על מחבלים, יש לזה תשובה שבזמנו כתב הרב עובדיה יוסף, וכתב, בזמנו הרב גורן כתב תשובה על הנושא הזה, והרב נריה כתב על הנושא הזה מאמר ארוך, והם טוענים שברגע שמדובר על מחבלים, במידה, והמחבל הזה עצמו, יש סבירות גבוהה מאוד שהוא עלול לחזור ולבצע פיגועים. וגם יש סבירות גדולה מאוד שהוא שוחרר, כיוון שעסקאות שונות גורמות שמשחררים אותם. ומצד שני, עונש מוות ירתיע אחרים, אז יש לשקול את זה. היום יש לשקול מצד שני שני דברים נוספים. א', שספק גדול אם עונש מוות ירתיע היום. למה? כי בזמנו, כשהמחבלים באו לחבל ועשו כל מאמץ, למשל...
והיינו בתוך התמונה הזו, כשהיה סיכול ממוקד למשל, שזה לא עונש מוות, אלא זה חיסול מראש, כן. זה לא, זה הרתיע אמנם לתקופה.
ולמה זה לא מרתיע יותר? מסיבה מאוד פשוטה. התפרץ בתוך המעמלק. הרי המעמלק הוא זה שמתאבד, כך הוכחנו כמה פעמים בספרנו גלות ישמעאל. הוא מוכן להישרף, העיקר לקרר את האמבטי. וגם על מלחמת המלאק השנייה בפרשת שלח כתוב, ויקו אתכם כאשר תעשינה הדבורים. ורשי אומר, מה דבורה מכה ומתה, כך כל אחד מהמלאקים הללו שהיכה ישראל מת. אז פתאום התפרץ אצלם המלאק, והם מוכנים גם למות. אז מה קורה? מה תגיד להם? אם אתה תעשה פיגוע, אני אבוא אליך ואני ארוג אותך? אל תבוא, אני בא לבד. כן. הם מוכנים למות. הם מחכים למות. הם קידשו את המוות. הם קידשו את המוות. הם רוצים להיות שהידים. כך חינכו אותם. כך שתפו את מוחם. כן. וממילא ספק גדול, למי זה עוד מהווה היום הרתעה? מצד שני צריך לזכור דבר אחד. הרי דיברו בזמנו שמה שיכול להיות הרתעה זה לקבור אותם בצורה מסוימת שהם מאוד פוחדים מזה מבחינת אמונתם באסלאם, ולא עושים את זה. למה?
כי פוחדים מהם חברה, שהם יחזירו.
מהם ומהעולם. הרי העולם כולו יצא נגדנו. זה שבארצות הברית יש גזר דין מוות ומוצאים אותו לפועל, זה בגלל שלהם מותר. אבל אם אצלנו יהיה גזר דין מוות, אז זה תהיה עוד עילה לכל העולם לצאת נגדנו, ולפי מיטב הניסיון גם יפי הנפש שבתוכנו ירוצו לעולם כדי להסיט את העולם נגדנו. את כל זה צריך לקחת בחשבון.
בדיוק. טוב, אנחנו נסיים בנקודה הזו, רצינו לעסוק גם אפרופו העולם באנטישמיות, נשמור את זה להזדמנויות הבאות, כי ממש הזמן הסתיים לו לערב, והיה מרתק. אני צריך להתמקד עוד קצת בנושא הגרעין, ללמוד את זה לעומק יותר. אני בטוח שאני אצליח קצת להחכים.
תודה רבה.
תודה רבה, מרדכי נויגרשל, היה מרתק כמו תמיד כאמור, ותודה לכם מאזינים שהייתם איתנו. להשתמע, ערב טוב. ואתם מוזמנים לשלוח אלינו בקשות, הערות, לפקס שלנו 03-578-5541 או למייל bkstrudel93fm.co.il, ונשתדל להתייחס לכל הערות שנקבל מכם. הרב מרדכי נויגרשל, תודה רבה, ערב טוב לכם, בשורות טובות, לילה טוב.